שלום וברכה. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע שפנחס עושה מעשה מאוד גדול, מאוד חריג, ואנחנו רוצים ללמוד על המעשה הזה, להבין את העיקרון שעומד מאחורי המעשה הזה, ולהבין האם אנחנו צריכים ומתי צריכים ובאיזה אופן להשתמש בדבר כזה בחיים שלנו. אז פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא עשה מעשה של שלום. אני הולך להשכין שלום בעקבות מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הגמרא מספרת שכאשר הייתה עבירה חמורה של עריות, דברים מאוד קשים, פנחס הבין שהוא לא יכול לשבת ולהיות בטל ולחכות ולהמתין. הבין שצריך לעשות מעשה. הלך ושאל את משה רבנו, מה עושים במקרה כזה כאשר אדם נמצא עם גויה? אמר לו משה רבנו, אני לא כל כך זוכר, אמר לו פנחס בן אלעזר, כך מקובלה לי ממך שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר לו משה רבנו, אתה זה שנזכרת, קריאנה דיגרתה איהו לב פרוונקה. זאת אומרת, תרגום של זה, קורא האיגרת, הוא יבצע. אתה זה שנזכרת בעלך, אתה יכול לבצע. פנחס מגיע לאותו מקום, הוא לא יכול להיכנס. מה זה, אתה רוצה להיכנס? מה? עשה את עצמו כאילו הוא רוצה לעשות גם כן חטא. אמר, מה, רק נשיא שבט כזה יכול? גם אני אדם חשוב, גם לי מגיע לעשות את החטא. כביכול הוא שותף איתם בדבר הזה. וכאשר כביכול הוא מקבל את האישור להיכנס, אז הוא הולך ולוקח רומח שהסתיר אותו, ודוקר את שניהם והורג את שניהם. ונעשה נס שלא נפגע כתוצאה ממה שהוא עשה, שלכאורה כשהיה יוצא, אז הוא מסכן את עצמו, ואז היה צריך להיפגע מאותם אנשים שהם היו חברים של אותו נשיא שבט, אנשים מבני שבטו של אותו נשיא שבט. אז אם כן, אנחנו מדברים על מעשה מאוד קשה, מאוד קיצוני, ומעשה של שלום. כאשר אנחנו בוחנים את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר, אנחנו רואים שבאמת לפעמים גדולי ישראל נקטו בגישה מאוד קיצונית כלפי דברים רעים כדי להוקיע את אותם המעשים השליליים. יחד עם זאת, אנחנו מוצאים גם הרבה פעמים שהתלמידי חכמים החשובים מלמדים אותנו דרכי אהבה ודרכי קירוב. ואנחנו צריכים להבין מתי לנקוט באופן כזה ומתי לנקוט באופן כזה. מתי בקירוב ומתי במידת הדין נוקבת ככל שתהיה. למשל, מספרים על ראש ישיבת פונוביץ' שהקים את הישיבה בתקופת קום המדינה, הרב כהנמן, ראש הישיבה, היה תלמיד חכם גדול. מספרים עליו שהיה תלמיד מסוים בישיבה שלא הלך כמו התלם, והוא הלך למקומות לא ראויים. אמרו את זה לראש הישיבה, היינו מצפים שראש הישיבה יתפוס אותו, יתן לו בראש, אולי יעיף אותו מהישיבה. אבל ראש הישיבה במתינות אמר להם, תגידו לי כאשר אתם יודעים שהוא הולך לאותו מקום. באו ואמרו לו לראש הישיבה, הנה עכשיו הוא יוצא מחדרו, אנחנו יודעים לאן פניו מועדות. רץ אל ראש הישיבה, הפתיע אותו, וראה אותו ככה, לא היה בטוח שהוא הולך עכשיו, נתפסתי. ראש הישיבה הוריד את המעיל שלו, שם את המעיל על אותו תלמיד ואמר לו, עכשיו חורף, ככה אתה יוצא, אתה לא לבוש טוב, יהיה לך קר, קח את המעיל שלי, לפחות שלא יהיה לך קר. שם לו את המעיל וחזר לחדרו, כאילו בכלל לא יודע, אין לו מושג מה קורה, מי זה התלמיד, לאן הוא הולך. מספר אותו תלמיד, התחלתי ללכת צעד אחד ועוד צעד, ופתאום אני אומר לעצמי, רגע, אני הולך לעשות חטא, אני הולך למקום לא ראוי, כאשר המעיל של ראש השיבה עליי שכל כך אוהב אותי, כל כך רוצה בטובתי. ואז התלמיד הזה התהפך ליבו, ערער בתשובה, וזה היה הספתח לכל השינוי שהוא עשה, ואחר כך הוא עשה שינוי מאוד מאוד גדול. אז הנה לנו למשל דוגמה של קירוב. אז מתי צריך לנקוט במידת הדין? מתי צריך לנקוט במה שנקרא באהבה ובחמלה ובחיבה? פעם הייתי באיזה חתונה, והייתה חתונה של יהודי בעל תשובה מתחזק, הוא כבר חזר בתשובה, משפחה שלו עדיין לא. כאשר הוא הגיע לחתונה, אז היה סיכום שהחתונה תהיה נפרדת, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהחתן רוצה, זה מה שהכלה רוצה, וככה היה בהתחלה. אבל, והביאו גם בחורי ישיבה כדי לשמח. ברגע שבאמצע החתונה הגיע איזה מישהו עם איזה תוף מאוד גדול, וכנראה זה משהו שהם רגילים בו, מתחיל לתופף, ואז יצר איזושהי תסיסה, והתחילו שם ריקודים מעורבים, וגם החתן משכו אותו לשם, וראיתי ככה, והחתן היה ככה בדילמה, ויש שם גם רבנים, והיה לו נעים, מה עושים מצב כזה? אז התחילו הרבנים לדבר עם המשפחה, וזה לא בסדר, ובאתם אותנו, וככה וכו', דנים בדברים, עד שהגיע איזה בחור אחד, שעשה מעשה נועז, פשוט נכנס לתוך המעגל, איפה שהיה שם את המעגל המעורב, נכנס לתוך המעגל, תפס את החתן, ואמר לו, אתה רוצה חתונה נפרדת? אמר לו, כן. לקח אותו, הוציא אותו, העלה אותו לבימה, לקח את המיקרופון ואמר, החתן רוצה שהדבר הזה ייפסק. ברגע שהחתן רוצה וכך היה, אז באמת זה הופסק. אז הנה למשל, עוד פעם, מידת הדין. אז באמת צריך להבין מתי ברחמים, בדיבור, ביופי, בשמחה, בקירוב, מתי במידת הדין. אז אנחנו ניתן שתי תשובות לדבר הזה. התשובה אחת היא התשובה הכללית, והתשובה השנייה שהיא יותר עמוקה, ובתשובה השנייה אנחנו לא נסגור את הסיפור. התשובה הראשונה אומרת כך, צריך את שני הדברים. כל אדם במבנה האישיות שלו חייב שיהיה לו גם מידת היראה וגם מידת הדין, וגם יחד עם זאת אהבה וחמלה וחיבה וקירוב. מה קדם למה? כתוב בפסוק, סור מרע ועשה טוב. קודם כל אנחנו צריכים ללמוד לסלק את הדברים השליליים. כדי שאנחנו נוכל להתקדם בדברים החיוביים, צריך לראות שאין לנו משיכה, אין לנו תאווה, אין לנו דחפים שמשפיעים עלינו בניגוד לרצוננו. כאשר אנחנו מסלקים את הקומה הבסיסית הזאת שנקראת סור מרע, אנו נפתחים לקומה עליונה ומתוקנת יותר. ואז אנחנו מגיעים לעשה טוב. ובעשה טוב, שם זה כבר שיח אחר. שם זה קירוב, שם זה אהבה, שם זה לראות הטוב שבך, לראות הטוב שבזויק, שם זה לבנות את הדברים באמת באמת במקום יפה ונעים ונוח לשמוע. מה הנקודה המרכזית? האמת היא שהנקודה המרכזית, וזה למעשה מה שאדם צריך ללוות אותו ברוב שעות היום, זה אהבה, זה שמחה, זה הקרנת פנים, זה מאור פנים, זה שמחה, זה כל הדברים האלה. יחד עם זאת, יש לה בסיסי. סור מרע קדם לעשה טוב. אמנם העשה טוב הוא הגורם המרכזי, אבל אי אפשר בלי סור מרע קודם לכן. ולכן חייבים קודם כל להזיז את הסור מרע. אין דברים רעים, ורק אז בן אדם יכול להתקדם בחיים ולחשוב על הדברים הטובים האלה. אני רוצה להוסיף ולומר בנקודה הזאת, שכאשר אנחנו מלאים בעשה טוב, ברצון להטיב ולתקן את העולם, ואנחנו מדברים על אידיאלים גדולים ושלמים, אם אין לנו את הסור מרע, זה יכול לתקוע אותנו בחיים לא פעם ולא פעמיים. אתה לוקח בן אדם, אתה שם לו שוקולד, והוא אוהב שוקולד, וכל היום הוא חושב על השוקולד. אה, זה מה שאתה חושב על השוקולד, אתה חושב על דברים טובים, איך אתה עוזר לעם ישראל. כן, אבל הוא אוהב את זה לידו. ברגע שאדם יש לו תאווה, יש לו משיכה, יש לו זה, אז קשה לבנות את הקומה העליונה. ולכן קודם כל צריך להסיר את הדברים השליליים. אז נסכם, סור מרע ועשה טוב. דיברנו על כן, על המשקל בין שני הדברים, צריך את שני הדברים, אבל סור מרע קדם לעשה טוב, והדגש צריך להיות על העשה טוב ברוב שעות היום. תשובה שנייה לשאלה הזאת, ובזה נסכם ובזה נעמוד, והתשובה הזאת היא יותר עמוקה. האמת היא שיש מצבים שאדם מרגיש שלפי המצב הנוכחי צריך באמת לנקוט במידת הדין, ויש מצבים שצריך לנהוג במידת החסד, בקירוב, ולא תמיד אנו יודעים להבחן בין הדברים. ולמרות מה שהסברנו קודם, יש דברים שזה לא שחור ולבן, אתה לא יודע בדיוק מה הדרך שצריך לבחור. איך אנחנו יכולים לדעת? בספר מוסר אביך, הרב קוק כותב, שיראת שמיים זה דבר שנלמד מתוך הסביבה של החיים, מתוך הניסיון, וזה דבר שאי אפשר להעביר אותו לבן אדם אחר. כאשר יש לך ניסיון ותהייה, ואתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת, ואתה נופל וקם ונופל וקם, ועם הזמן אתה מצליח ללמוד איך באמת לקיים את רצון השם ולהכניס את זה לכל סיטואציה וסיטואציות החיים, ואתה לא יודע להסביר למה כאן אתה עושה כך ולמה כאן אתה עושה אחרת. הכל זה רצון השם, ולפעמים יש דברים הופכיים, ופעם צריך בקירוב ופעם צריך בריחוק. עם הזמן הדבר הזה נרכש. זה דבר שאי אפשר להעביר אותו לבן אדם אחר. קוראים לזה יראת שמיים. אז אנחנו צריכים להיות מלאים בהרבה תפילה לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו לדעת מתי באמת לבחור בקירוב, באהבה ובאכפתיות, ומתי גם לקיים את הסור מרע, שכאמור על פי תשובה ראשונה בדרך כלל קדם לעשה טוב. שבת שלום ומבורך לכולם.